מצווה לעלות לארץ ישראל, לכבוש אותה ולהתיישב בה. ובכל פעם שהעם ישראל לא קיים את המצווה הזו והשאיר את ארץ ישראל או חלקים ממנה בידי גויים, עם ישראל נענש. בפעם ראשונה מצאנו את המעשה הזה בקריטת הברית בין אברהם לאבימלך, מלך פלישתים. וכך נאמר בבראשית, פרק כ"א, פסוק כ"ז. ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך, ויכרתו שניהם ברית. מיד אחרי קריטת הברית, מתחילה פרשת העקדה. שם בפרק כ"ב, פסוק א'. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם. הסמיכות הפרשיות שבין קריטת הברית של אברהם עם אבימלך לבין עקדת יצחק, כתב הרשב"ם שם במקום. כל מקום שנאמר אחר הדברים האלה מחובר אל הפרשה של למעלה. אף כאן אחר הדברים שקראת אברהם ברית לאבימלך, לו ולנינו ולנכדו של אברהם, ונתן לו שבע כבשות הצאן, חרה אפו של הקדוש ברוך הוא על זאת, שערי ארץ פלישתים בכלל גבול ישראל. לכן והאלוקים נישא את אברהם כנתרו וציירו. כלומר, נתגאית בבן שנתתי לך לכרות ברית ביניכם ובין בניהם, ואתה לך ועלה ולעולה, ויראה מה הועילה כריתת ברית שלך. הרשב"ם שם מביא את דברי המדרש שמואל, לשמואל א', פרק ו', פסוק א', על הפסוק, ויהי ארון אדוני בארץ פלישתים שבעה חודשים, שם בשמואל א', פרק ו', פסוק א'. אומר המדרש כך, כתוב את שבע כבשות תיקח מידי, כן, מה שראינו בברית של בין אברהם לאבימלך. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אתה נתת לאבימלך שבע כבשות? חייך שבניו עושים שבע מלחמות עם בניך ונוצחין אותם. דבר אחר, חייך שבניו הורגים שבעה צדיקים מבניך, ואלו הן שמשון, חופני ופנחס, שאול ושלושת בניו. דבר אחר, חייך שבניו מחריבים שבניו מחריבים שבעה משכנות. ואלו הן אוהל מועד וגלגל, נו ושילו וגבעון, ובית עולמים פעמיים. דבר אחר, שאהרון מחזיר בשדה פלישתים שבעה חודשים. כלומר, אנחנו רואים איזו פורענויות היו במשך ההיסטוריה על עם ישראל, וכל זה בגלל כריתת הברית של אבימלך עם אברהם, ואברהם שרצה לתת את ארץ פלישתים בידו של אבימלך. לפני הכניסה לארץ, משה שלח את המרגלים לתור את ארץ כנען. על המרגלים נאמר בספר במדבר, פרק י"ג, פסוק ג', וישלח אותם משה ממדבר פרן על פי אדוני, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. כשהם חזרו, הם סיפרו מה הם ראו בארץ. אפס כי אז העם היושב בארץ, והערים בצורות גדולות מאוד. וגם ילידי ענק ראינו שם. ולכן המסקנה שלהם שם, לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. כשעם ישראל שמע על חוזקם של העמים הגרים בארץ, גם הוא מגיע למסקנה ואומר שם בפרק י"ד פסוק ג', ולמה אדוני מביא אותנו לארץ הזאת לנפול בחרב, נשינו וטפינו יהיו לבז, הלא טוב לנו שוב מצרימה. מרגלים למעשה טענו טענה פשוטה, פיקוח נפש דוחה את הכניסה לארץ. ולאחר שנשמעה טענת המרגלים והעם, קדוש ברוך הוא כעס על עם ישראל עד שרצה להשמיד אותו, וכך נאמר שם בפרק י"א מפסוקים י"א עד י"ח, ויאמר אדוני אל משה, עד אנה ינעצוני העם הזה, ועד אנה לא יאמינו בי, בכל האותות אשר עשיתי בקרבו, עקנו בדבר ואורישנו. ורק לאחר שנתקבלה תפילתו של משה, נתבטלה גזירת השמדתו של עם ישראל, אבל העונש נשאר. וכך נאמר שם בפרק י"ד פסוק כ"ט, במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פיקודיכם לכל מספריכם, מבין 20 שנה ומעלה, אשר עלינותם עליי. כלומר, כ-600 אלף גברים מתו במשך 40 שנה, לעומת 3,000 שמתו בחטא העגל. כן, חטא העגל שלכאורה נראה בעינינו כחטא חמור יותר, שאמרו על העגל, הנה אלוהיך ישראל, שם רק 3,000 מתו. והנה כאן אותו דור שמאס בארץ ישראל, 600,000 גברים מתים. נשאלת השאלה, לכאורה, העם צדק בטענה שלו שמסוכן להיכנס לארץ ישראל. ופיקוח נפש הרי היא דוחה את כל התורה כולה, חוץ משפיכות דמים, עבודה זרה וגילוי עריות. אם כן לא מצאנו שיש עניין להסתכן ולהיכנס למצב של פיקוח נפש בכניסה לארץ ישראל. על הטענה הזאת עונה המנחת חינוך במצוות תף כף ה. וכך כתב שם המנחת חינוך. ונעיד כל המצוות נדחות במקום, מפני הסכנה, כלומר באמת כל מצווה אחרת נדחית מפני הסכנה, מכל מקום מצווה זו שהתורה ציוותה ללחום עמהם, כלומר יש לנו מצווה מפורשת של כיבוש הארץ, יישוב הארץ ולהילחם לשחרר את ארץ ישראל מידי זרים, וידוע שהתורה לא תסמור דיניה על הנס כמבואר ברמב"ן. אם כן, התורה אף פעם לא דורשת דרישה מעם ישראל מתוך הישענות על הנס, שהקדוש ברוך הוא יעשה נס שהדברים יסתדרו בצורה על טבעית. ובדרך העולם נהרגים משני הצדדים בעת המלחמה. אם כן, מלחמה דורשת או גובה קורבנות. ולכן, אם כן חזינן שהתורה גזרה ללחום עמהם, עבדי היא סכנה. ואם כן, דחויה סכנה במקום הזה. קובע המנחת חינוך יסוד חשוב מאוד. מצוות כיבוש ארץ ישראל, הכיבוש הזה נעשה על ידי מלחמה. והרבה דינים יש לנו בדיני המלחמה, דיני הצבא. כיוון שבמלחמה אנשים נהרגים, לכן המצווה הזאת של כיבוש ארץ ישראל, זו המצווה היחידה שדורשת מן האדם להסתכן, ואפילו למסור את נפשו למען קיום המצווה הזאת. לכן שבאים המרגלים ואומרים, אנחנו לא רוצים להיכנס לארץ ישראל, כי מסוכן להיכנס לארץ, כי זה בגדר של פיקוח נפש להיכנס לארץ, למעשה, אומר להם הקדוש ברוך הוא, אתם עוקרים מצווה מן התורה, מדוע? כי המצווה הזאת דורשת מן האדם להסתכן, ועד כדי לשלם בחייו בשדה המערכה, ממנה אנחנו גם כאן רואים עד כמה חשובה מצוות המלחמה על ארץ ישראל, שזו המצווה היחידה שדורשת מן האדם למסור את נפשו כדי לקיים את המצווה הזו. תקופה מאוחרת יותר, אנחנו קוראים בספר מלכים, בספר מלכים א' פרק כ', שם מסופר על המלחמה של בן הדד מלך ארם דמשק עם אחאב מלך ישראל. במלחמה הזאת אחאב מצליח בצורה ניסית להכות את צבאו של בן הדד, וצבא ארם ניגף במלחמה. ובן הדד בורח ומתחבא כנראה באזור דרום רמת הגולן, כשהוא מחכה לרגע שהוא יתפס ויומת על ידי חייליו של מלך ישראל, של אחאב מלך ישראל. והנה עבדיו של בן הדד נמצאים שם כשהם מסתתרים, והם מציעים למלך שלהם הצעה. מהי הצעה? וכך נאמר שם בספר מלכים, פרק כ' פסוק למד א'. הננה שמענו כי מלכי בית ישראל, מלכי חסד הם. נשים הנסקים במותנינו וחבלים בראשינו, ונצא אל מלך ישראל, אולי יחיה את נפשך. כלומר, הם מציעים שהם ילכו כמשלחת קנייה לאחיו, והם מעלים על דעתם שרק אולי מלך ישראל יסכים לחוס על בן הדד, אחרי שפעמיים מלך ארם ניסה לתקוף את עם ישראל. כשהם מגיעים לאחיו ומבקשים שירחם על חייו של בן הדד, עונה להם אחיו תשובה מפתיעה, העודנו חי, אחי הוא. ברגע אחד הופך האויב להיות לאח, ולא רק זה שהוא משאיר אותו בחיים, אלא הם קורטים ברית שלום. וכך נאמר שם בפרק כ' פסוק למדלד, ויכרות לו ברית וישלחהו. ולכאורה אחיו יוצא גם עם איזה הישג מדיני, שבן הדד מאפשר לו לפתוח שווקים בדמשק, וכך נאמר שם בפרק כ' פסוק למד ד', וחוצות תשים לך בדמשק. אם כן, אחיו חוזר עם ברית שלום, וישנה אפשרות לפתוח גם קשרי מסחר עם מלכות ארם ועם הערים בדמשק. על המעשה הזה, שלכאורה היינו צריכים לשבח את אחיו על המעשה הזה, מיד באה תגובת השם ביד הנביא מיכאיו בן אימלה. וכך אומר הנביא לאחיו, כה אמר אדוני, יען שילחת את איש חרמי מיד, כלומר אתה שלחת לחופשי את בן הדת שהיה חייב מיתה, והייתה נפשך תחת נפשו. לכאורה צריך להבין מה הכעס הגדול על אחיו, הרי הוא השיג הישג מדיני עצום, הוא השיג ברית שלום עם אחת מהמדינות שהגדולות כאן, המעצמות הגדולות, והנה עכשיו אדרבה, נפתחו שווקים חדשים, קשרי מסחר חדשים, אז מדוע יש כעס כל כך גדול על אחאב במעשה קריטת הברית שלו עם אחאב, עם בן הדד? כותב על כך הרד"ק יסוד חשוב ועצום. כותב שם הרד"ק כך בפירושו לפרק כ' פסוק למד ד', והחמלה על רשעים אכזריות כי ידוע כי סופם לעשות מלחמה. אומר הרד"ק, אויבי ישראל הם לא רוצים שלום. כאשר הם מציעים שלום, זה רק אחיזת עיניים, כדי שהם יוכלו בינתיים להתעצם, וכשהם ירגישו שהם חזקים, הם יפתחו במלחמה בחזרה כנגד עם ישראל. לכן אומר רד"ק, נקרא שוב את לשונו, והחמלה על רשעים אכזריות. מדוע? כי ידוע כי סופם לעשות מלחמה. כלומר, באותו רגע שאתה מרחם על האויב עכשיו, אתה למעשה זורע את המלחמה הבאה שהיא תגבה קורבנות מעם ישראל. וכך היה. הסכם השלום עם ארם החזיק מעמד 3 שנים. ולאחר 3 שנים פורצת שוב מלחמה בין ארם לבין עם ישראל. אבל הדבר הכואב במלחמה הזאת, שאותו בן הדד שהיה חייב את חייו לאחיו, הרי אחיו היה צריך להרוג אותו כבר 3 שנים לפני כן. הוא שחרר אותו לחופשי, החזיר לו את שטחי המדינה שלו, החזיר אותו למלכותו, היינו מצפים שאותו בן הדד יכיר טובה לאחיו. אבל מה פוקד בן הדד על הצבא שלו? בן הדד פוקד על הצבא שלו לעשות מאמץ עיקרי להרוג את אחיו. כלומר, עיקר המשימה שלו במלחמה הזאת זה לפגוע באחיו ולהרוג אותו. אם כן, איזו כפיות טובה, במקום להחזיר, לפחות להרגיש רגש של טובה, של הכרת טובה, למי שהציל אותו, הפוך, כמו שאמר רד"ק. אותו בן הדד מלך ארם, המשימה העיקרית של המלחמה זה להרוג את מי שהטיב איתו 3 שנים לפני כן. וכך קורה, במלחמה הזאת, אחיו נהרג. אנחנו מוצאים במלחמת יפתח בבני עמון, בספר שופטים, בפרק י' א', מסופר על בני עמון שעלו למלחמה על תושבי הגלעד. יפתח פנה למלך בני עמון לדעת מדוע הוא עולה למלחמה ומה הדרישות שלו, כי יפתח היה עם כוח צבאי מאוד מאוד קטן, גם לא מיומן, מולו עומד צבא מסודר, מדינה מסודרת, והוא מנסה למנוע את המלחמה בדרכי שלום. ולכן הוא פונה למלך בני עמון ושואל אותו, מדוע אתה עולה למלחמה ומה אפשר לפייס אותך כדי למנוע את המלחמה. עונה לו מלך בני עמון, שם בפרק י' א' פסוק י' ג', כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים, מארנון ועד היבוק ועד הירדן, ואתה אשיבה את עין בשלום. כלומר, אומר מלך בני עמון, כאשר עם ישראל יצא ממצרים, בדרך כשהוא הגיע למצא לך לפני חציית הירדן, כשהגיע לאזור הזה, עם ישראל לקח את ארצי, אומר מלך בני עמון, והוא מסרטט את הגבולות, מארנון ועד היבוק, ולכן הוא אומר, תחזיר לי את השטחים שלי, ואני אתן לך שלום, אם כן אשיבה אתן בשלום. בניסוח שלנו, שטחים תמורת שלום. פירש גם המצודה דוד, מה זה בשלום? מבלי מריבה ומלחמה. לכאורה, היה צריך יפתח לקבל את התנאי של מלך בני עמון. דבר ראשון, כמו שהזכרתי, יפתח היה צבא מאוד מאוד קטן, צבא של אנשים שלא מיומנים במלחמה, גם יפתח לא בא מרקע צבאי. אנשי עבר הירדן המזרחי היו מבודדים, 2.5 השבטים, עיקרו של עם ישראל עכשיו בעבר הירדן המערבי, כלומר הם גם אין להם עורף אזרחי שיכול לעזור להם, ואם כן, הם היו צריכים לדבוע או לדבק בנוסחה של פיקוח נפש דוחה שטחים. אם כן, אין נמצאים, אנשי עבר הירדן המזרחי נמצאים במצב של פיקוח נפש, הדרישה מהם זה לקבל שטחים תמורת שלום, ואם כן, הם בשלום הזה הם יכולים למנוע את המלחמה ולחיות בשקט ובשלווה. אבל יפתח לא מוכן לקבל את ההצעה הזאת, הוא לא מוכן למסור אפילו שטח אחד משטחי ארץ ישראל, למרות הסיכונים הגדולים שיש בזה, והוא פותח במלחמה. עכשיו השאלה, האם המעשה של יפתח היה קיבל הסכמה מהקדוש ברוך הוא, אולי יפתח אימר על דבר, עשה אימור ואימר על דבר שאסור היה לו לעשות, הוא היה צריך להיכנע לתכתיב השלום. אבל מוזכר בספר שופטים שם, ותהיה לפתח רוח אדוני, ויעבור יפתח אל בני עמון להילחם בם, ויתנם אדוני בידו, ויקם מארו ערד ואורחם מינית 20 עיר ודבל כרמים, מכה גדולה מאוד, ויקנו בני עמון מפני בני ישראל. פעמיים בפסוקים האלה מופיע ביטוי ותהיה לפתח רוח השם, פעם ראשונה, ואחרי זה ויתנם השם בידו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הסכים עם המעשה של יפתח. משמעות הדבר שההחלטה של יפתח שיוצאים למלחמה ולא מוסרים שטח אחד משטחי ארץ ישראל לידי אויבים, ההחלטה הזאת קיבלה את אישורו של הקדוש ברוך הוא, ולכן על אומץ ליבו של יפתח שעמד מול התכתיב של בני עמון, הוא זוכה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו והוא ינצח במלחמה. כאשר אנחנו יודעים שמסירת השטחים לגויים, אפילו אם מסרו להם שטחים שטחי ארץ ישראל, השטחים האלה לא יספקו אותם. וכך נאמר בספר במדבר, פרק למד ג' פסוק נ"א, ואם לא תורישו את יושבי ארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. אם כן, פירוש הפסוקים, התורה מזהירה שאם לא נוריש את יושבי הארץ, ממילא הם יעבו פה לגורם מפריע, שהרבה בעיות וצרות הם יגרמו לנו כאן. שאל בעל אור החיים הקדוש, שם בפסוקים, על הפסוק, על תחילת הפסוק, והיה אשר תותירו מהם. אומר בעל אור החיים, אנחנו מוצאים, חכמים אמרו שכל מקום שנאמר והיה, אין זה אלא לשון שמחה. כמו שכתוב והיה, תמיד אחרי כן יופיע דבר משמח. אם כן, מה משמעות הפסוק אצלנו, והיה אשר תותירו מהם. איזה שמחה תהיה כאשר אנחנו נשאיר חלק מהאויבים שלנו פה בארץ ישראל? ותשובתו של בעל אור החיים, ונקרא בלשונו, נתכוון לומר, אגב שהם, עם ישראל, יותירו אותם, כלומר אפילו אם יושבי, אנחנו נחליט שאנחנו משאירים את יושבי הארץ, לצד הרצון והשמחה בהם לצורכם. כלומר, אנחנו נגיד ודאי שאנחנו צריכים אותם. אנחנו צריכים אותם כאן, לעבודה, לכוח עבודה או לצרכים אחרים. אם כן, נוח לנו שנשארים כאן חלק מן האויבים שלנו. וסיים בעל אור החיים, ומבשרם שיהיו לסיקים ולצנינים. כלומר, התורה מבשרת שאומנם אתם חושבים שיש לכם, תהיה לכם תועלת מכאן שתשאירו את יושבי הארץ, אבל תדעו שבסופו של דבר רק צרות ובעיות יתהוו מההישארות שלהם כאן. אבל עדיין זה לא מספיק. ממשיכה התורה ואומרת, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. פירש בעל אור החיים, לא מלבד שיחזיקו בחלק מהארץ שלא זכיתם בו, הרי חלק נתתם להם, כי אמרתם אנחנו נכשיר פה חלק מהאויבים שלנו וניתן להם זכות התיישבות כאן בארץ. אם כן, את החלק שנתתם להם, נתתם להם. ועכשיו אתם תחשבו שהנה עכשיו יש דו קיום. הם קיבלו את החלק שלהם, יהיו בשקט, ואתם תישארו בחלק שלכם, בטוחים. אז אומרת התורה, אלא גם החלק שזכיתם בו אתם, וישבתם בו, וצררו אתכם על החלק שאתם יושבים בו, למור, לומר, קומו צאו ממנו. כלומר, אומר בעל הרוחיים, התורה מזהירה אותנו. אם אתם תיתנו להם שטחים כאן בארץ ישראל, זה לא יספק אותם. מה שנתת אליהם, נתת אליהם. אולי שקט תקופה זמנית, אבל אחרי כן תהיה התעוררות חדשה שלהם לדרוש את שאר שטחי ארץ ישראל, שהם טוענים שכל הארץ שייכת להם. אנחנו יודעים שמבחינה היסטורית, יש לנו תקופה היסטורית שאולי קצת מגבילה בארץ ישראל בשנת, אנחנו מוצאים שבשנת תפרש צדיק וב, לפני כ-75 שנה, פרצו בארץ מאורעות דמים. כאשר הערבים הכריזו על המרד הערבי הגדול, והרבה יהודים נרצחו כאן ברחבי הארץ. הבריטים שיגרו לארץ ועדת חקירה בראשות הלורד פיל, וזו המליצה בשנת תפרש צדיק זין לבטל את ההחלטה שבהצהרת בלפור להקים מדינה יהודית בשטחי ארץ ישראל המערבית, ולחלק את השטח הזה בין יהודים ובין ערבים. מתוך תקווה שהחלוקה הזאת תרגיע את הערבים ותביא כאן לשקט ושלווה. גדולי ישראל נדרשו אל השאלה האם החלוקה הזאת של שטחי ארץ ישראל היא מעוגנת בהלכה, שיכולה אולי להביא כאן שקט, או שאסור לנו למסור שטח אחד משטחי ארץ ישראל לידי אויבים. נצטט אולי שניים מגדולי ישראל באותה תקופה. הראשון, הרב מנחם זמבה, שהיה מגדולי ישראל באותה תקופה, וכך הוא אומר, יש לנו ספר תורה קדוש אשר נאמר עליו תורת השם תמימה, ואם חסרה אות אחת, הרי זה פסול מקדושתו. יש לנו גם ארץ אשר גם עליה נאמר כי קדושתה היא כשכל ישראל עליה. ולכן רק אנשים כאלה אשר להם העוז אמר לקרוע גזרים מתורתנו התמימה והקדושה, הם אשר יריבו בנפשם לקרוע גם את ארצנו לגזרים. אבל אנחנו, שומרי התורה וחרדים על דבר השם של תורה שבכתב ושבעל פה, מראשו ועד סופו, מוסרים את נפשנו על כל אות ואות ועל כל מנהג בישראל, בשום אופן לא נוכל להסכים לוותר אפילו על צד ושל אחד מארצנו הקדושה. ועוד נצטט עוד ציטוט אחד מדבריו של הרב יעקב משה חרלב זכר צדיק לברכה, ואין ספק אם יגיעו הדברים ויצטרכו חלילה לחתום על כתב חוזה בינלאומי שמשמעו יהיה ויתור איזשהו מכל זכותנו על ארץ ישראל, נוח יותר לחותמים לקצץ בעונות ידיהם ולא יקצצו בנטיות גן רווה. ציון מכלל יופי אלוקים הופיע. כשם שאומר כל התורה מן השמיים, חוץ מאות אחת, הוא כופר בעיקר, כן אומר כל ארץ ישראל לישראל, חוץ משעל אחד, הרי הוא נוטל מקדושת הארץ. נאמר לאברהם בברית בין הבתרים, ביום ההוא קראת אדוני את אברהם ברית למור, לזרחה נתתי את הארץ הזאת, מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרט. אם כן, בספר בראשית, פרק תתווה, פסוק י' ח', ובספר במדבר, פרק למד ג' פסוק נון ג', צובנו והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה. מתוך אמונה עמוקה בקיומה של ברית זו, ומרצוננו לקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל, ששקולה כנגד כל המצוות שבתורה, נעמוד איתנים על שלמותה של ארץ ישראל, ונכריז מתוך עוצמו וביטחון, עלה נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה.